כאן רשת בית. קרן נויבך.
סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, מחר זה קורה, נצא לקלפי ונצביע. איש ואישה באמונתם ותפיסת עולמם. עד אז, וגם אחרי זה, יהיו כאן תואפות של רפש מצד לצד, מטובלים בשקרים וחדשות כזב, ומעל הכל קמצות של גוואלד. הסדר יום של יום שני נשתדל בלי הרפש והכזב והגוואלד. תמונת מצב פוליטית רגע לפני, מיואב קקובסקי, טל שניידר, עודיה קריש חזוני ואפיף אבו מוך. מה באמת מעסיק את החברה הערבית, ואיך זה יבוא לידי ביטוי בקלפי? נשאל את דוקטור נסריד חדד חג'יחיה, דוקטור מהה קרקבי סבח ומייסם ג'לג'ולי. אתמול שאלנו כאן שלושה ראשי ערים מה האתגרים האמיתיים שעומדים לפני הממשלה הבאה שתקום כאן אחרי שנת הקורונה. הבוקר נדבר על מה צריך לעשות בתחום אחד ספציפי. אלימות נגד נשים, רצח נשים ופגיעה מינית ופגיעה בכלל בילדים. ממוצע הדיווחים החודשיים על אלימות במשפחה בשנת 2020 עלה ב-250%. בלתי נתפס המספר הזה, 250%. לעומת הנתון המקביל בשנת 2019. ב-2019, לפני משבר הקורונה, דווחו בממוצע 270 מקרי אלימות בחודש. ב-2020 המספר זינק ל-699. זה מספרים עצומים. לצד זה שמענו בשנה האחרונה על יותר ויותר מקרים של פגיעה מינית קשה בילדות ובילדים. אלו לכאורה נושאים שיש עליהם הסכמה, קונצנזוס מוחלט, מי יצא נגד מלחמה באלימות ופגיעה מינית בילדים. ובכל זאת, ממשלה אחרי ממשלה עושות מעט מאוד בתחומים האלה. אז מה צריכה לעשות הממשלה הבאה כדי שיהיה כאן שינוי אמיתי? ולמה כמעט אף פוליטיקאי לא מתחייב על זה בקמפיין, בקמפיין בחירות הנוכחי? ולמה אנחנו שומעים מעט מאוד ורואים מעט מאוד מעשים בתחום הזה? נדבר על זה הבוקר עם נאילה אוואדי, מנהלת עמותת נשים נגד אלימות, ועם הפרופסור קרמית קץ מאוניברסיטת תל אביב. בהמשך ישיר, רעיון עם הרב אריה מונק, ומנכ״ל עמותת בית חם, זה הערן של החברה החרדית, על הפגיעה בנערים ונערות חרדים בשנת הקורונה, על נערים ונערות חרדים שנפלטו מהבית, ועל זה שמשרדי הממשלה כמעט ולא נותנים מענה. וגם רק עכשיו הכיר סוף סוף משרד הבריאות באנדומטריוזיס כמחלה כרונית לצורכי סל הבריאות. על המחלה שהייתה מושתקת יותר מדי שנים וגורמת סבל ונזקים לכ-10% מהנשים, נדבר עם רופאה ושתי נשים שחולות בה. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, העורכת מירית אושמן מיטרני, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ושירלי ואילה ברמוביץ' על הביצוע הטכני קרן בר, אנחנו מתחילים. לפני הכל, 10:07, עדכון חדשותי שמגיע אלינו ממש לפני הדקות אחדות על שריפה בירושלים. כוחות ההצלה פועלים שם בשריפה בדירה שנמצאת ברחוב בר יוחאי בירושלים, ויש גם חשש לנפגעים. ורד פלמן, כתבתנו עד שם.
כן, אז אנחנו עם העדכון בנוגע לשריפה הזאת, כפי שציינת, ברחוב בר יוחאי בירושלים. ככל הנראה, ויש חשד שהשריפה הזאת החלה בעקבות פיצוץ של בלון, גז, ולכן באמת הייתה שריפה שהיא שריפה גדולה יחסית ומפותחת, כך בעצם מוסרים משירותי הכבאות של מחוז ירושלים. בשריפה הזאת עד כה פונו לטיפול 5 נפגעים, שניים מהם במצב בינוני, אישה בת 50 ונערה בת 13, השאר עוד 3 פצועים במצב קל, סובלים מכוויות ושאיפת אשן, כאמור שריפה שככל הנראה התפתחה מפיצוץ גז נפחי בתוך דירה ברחוב בר יוחאי בירושלים. עד כה 5 נפגעים, 2 מהם במצב בינוני, 3 במצב קל, כוחות הכיבוי ממשיכים בסריקה, קרן.
ורד, תודה רבה לך, עדכונים נוספים כמובן, אנחנו כאן. 10:08, שלום ליואב קרקובסקי, הפרשן הפוליטי שלנו.
שלום קרן.
שלום להודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון.
בוקר טוב.
בוקר טוב לטל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית זמן ישראל.
בוקר טוב קרן, יואב, עודיה ואפיף.
ואפיף, אתר אל מוניטור, אפיף אבו מוך, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב חברים, לכם, לכל המאזינים.
אז אנחנו כבר פחות מ-24 שעות לפני פתיחת הקלפיות, כי הן נפתחות ב-7 בבוקר, ומחר ב-10 זה כבר יהיה 3 שעות אל תוך ההצבעה. יואב, תמונת מצב. נסה לנקות כמה שיותר רעשי רקע. אני יודעת שזה נורא קשה. בזה נהיה הכי עסוקים ב-24 שעות הקרובות, וגם אחרי זה בלנסות לנקות את רעשי הרקע. תמונת מצב.
נכון לרגע זה, המאבק המרכזי הוא בתוך הגושים. כל מפלגה מנסה לנסות למקסם כמה שיותר את כוחותיה. נפתלי בנט נדמה נמצא באיזשהו מצב מאוד לחוץ מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזאת הסיבה שביממה האחרונה הוא עושה כמה מהלכים שתכליתם זה במידה מסוימת להרחיק את נתניהו מעליו, בין היתר ההתחייבות שעליה הוא חותם אתמול באולפני ערוץ 20 לפיה לא ישב בממשלה תחת לפיד.
אתה יודע מה זה הזכיר לי?
נו?
לא בטוחה שזה ייגמר אותו דבר, כן, מאוד יכול להיות שבנט הרבה יותר מחויב למה שהוא חתם עליו אתמול, אבל ההצגה הזאת, אגב, אפרופו רעשי רקע, את גילוח השפם של אמיר פרץ.
חד משמעית.
אנחנו יודעים איך זה נגמר, כן? שוב, אני לא אומרת שאצל בנט זה ייגמר אותו דבר.
הסיפור, אבל בבחירות 2021, שונה קצת מהבחירות שכבר ראינו, בגלל הדבר הזה שאת אומרת, גילוח השפם שהיה בקיץ 2019, והפרת ההבטחה הכל כך ברורה של בני גנץ, גבי אשכנזי, אמיר פרץ לבוחרים שלהם ואיציק שמולי, העובדה שבאמת הייתה כאן הפרה כל כך גסה, ותראי את התוצאה. התוצאה היא התרסקות מוחלטת של כל אותם אנשים שלא עמדו בהבטחה שלהם. זה שאולי כחול לבן תעבור את אחוז החסימה, זה לא פרס ניחומים על כך שהם ירדו.
זה לא רק האנשים, זה גם המפלגות. אני חושבת שמפלגת העבודה, עם כל כמה שמרב מיכאלי הצליחה להציל שם את השאריות, מפלגת העבודה עדיין נאבקת בנזק שגרמו לשמולי ופרץ, וכחול לבן ודאי.
ולכן את ההבטחות, ההתחייבויות של סער ולפיד ערב הבחירות הנוכחיות צריכים לקחת בחשבון שעשויות להיות הגורם שבגללן נלך לבחירות מספר 5, ושהם יעמדו, הם ינסו לעמוד בהבטחות שלהם. והעובדה שאתמול נפתלי בנט חותם על המסמך, למרות שהוא כבר אמר כמה פעמים לא אשב עם לפיד, אבל כשאתה חותם על מסמך מול האנשים שהם אלה שמבצעים כמעט את הקמפיין עבור נתניהו, הקרובים ביותר אליו, בערוץ 20, נדמה שלהתחייבות הזאת יש גורם מצנן למה שנקרא קואליציית מתנגדי נתניהו, והתקרבות מאוד משמעותית של בנט לקואליציית נתניהו הנוכחית, שכוללת בתוכה את החרדים, את בלוק הימין המסורתי. נדמה שבנט קורץ מאוד לקהל הזה, כן. וזה מעורר תגובות מאוד חריפות במי שאמורים להיות השותפים שלו, גם גדעון סער, גם יאיר לפיד, שהוא לאורך כל הקמפיין הזה צריך להגיד, כל הזמן שומר על מתינות מאוד גדולה, גם התגובה שלו לחתימה של בנט יחסית מתונה, הוא אומר, אנחנו מכירים את נפתלי בנט באולפנים ובשיחות סגורות, זה לא אותו בן אדם. זאת אמירה שגם במציאות בחירות היא יחסית עדינה.
עוד היה, איך זה ישפיע על גוש הימין הצעד הזה של בנט אתמול? להערכתך? עד כמה זה יפתור לאנשים כאבי לב אולי, או כאבי ראש, או התלבטויות ביחס אליו?
האמת שאני לא רואה השפעה מאוד משמעותית לזה. הפימפום הזה של המסר שהצבעה לבנט משמעותה, הצמאה לשמאל, אני חושבת שמי שככה גמל בליבו להצביע לבנט, זה לא ישפיע עליו, גם עכשיו זה לא ישנה, אבל זה בעיקר מראה איך עדיין, גם בבחירות הרביעיות בסבב הזה, זה one man show, נתניהו מנהל את כל ההצגה וכל ההגזרות, וגם עמוק עמוק בתוך הציונות הדתית משחק שם, מנסה ככה להקטין את בנט ולהגדיל את סמוטריץ'.
אגב, סליחה שאני שואלת, כי אני לא עקבתי, למה, מה, נתניהו דרש את זה ממנו? הוא התנדב לעשות את זה בנט?
מי שהעלה את זה, ערוץ 20.
אוקיי, ערוץ 20 ביקש ובין...
בדומה למה שעשו אופירה אסייג ואייל ברקוביץ' לגדעון סער, שלא יישב בממשלתו של נתניהו.
הבנתי.
הם עשו את זה לכולם, אבל בנט סירב לחתום שם. שלא יישב עם ביבי שם, היה הסכם.
וכן, התמונה הזאת שלו עומד, יושב עם הנייר הזה ביד, זה הדבר אולי אחד הדברים הכי לא מחמיאים לפוליטיקאי, זה מציירת אותו כל כך חלש. לא, אני טועה?
במיוחד שהוא הלך על הטיקט הזה, שהוא התחיל הרי את הקמפיין הנוכחי עם הטיקט באמת של פרנסה, שהיא בעיה באמת מאוד אקוטית מימים אלו, השיקום הכלכלי של מדינת ישראל, ואיכשהו גם נגרר לפינה הזאת של לנסות להוכיח, אני כן ימני, אני כן ימני, בגלל שנתניהו דחף אותה לפינה הזאת, והוא בסוף כמה שניסה להתחמק, כן נכנס אליה. ואותם למאבק המאוד ככה הפנימי הזה בינו ובין סמוטריץ', כשנתניהו גם עשה את המהלך של לקרוא לחרדים להצביע לסמוטריץ', כשהוא ראה שהוא ככה קצת נחלש, ואז היה צריך להתנצל בפני החרדים ולקרוא להצביע גם להם. אבל בסוף באמת נתניהו מלעטף פה בכולם, ופוליטיקאים מנוסים שהם מנהיגים ושיש להם ערכים ושהם רוצים דברים, כולם בסוף רוקדים לפי החליל שלו, זה מדהים.
טל.
כן, אנחנו שאלנו, אני הייתי במסיבת עיתונאים של יאיר לפיד לפני כמה ימים, ושאלתי אותו, תראה, בנט אומר שהוא לא יושב תחתיך, איך בדיוק אתה תהיה פה אלטרנטיבה, איך תעשו אלטרנטיבה? כי הוא הרי לא רוצה להכריז שהוא ראש ממשלה. אז הוא אמר, אני מציע לכל הפוליטיקאים מימין, ובכלל לא להציע לבחירות, שאחרי מערכת הבחירות הם לא מסוגלים לעמוד בהן. זו הייתה התשובה שלו. זה דומה למה שיואב קודם ציטט על המתינות בתגובות, אבל באמת זה נראה שבנט בחר צד לצורך העניין, והעניין סגור.
אז אם בנט בחר צד, העניין באמת סגור.
העניין לא באמת סגור מהבחינה המספרית, כי יכול להיות שהקבוצה הזאת לא תגיע ל-60. אם היא תגיע ל-60 או ל-59, אז אנחנו כבר ראינו, אני מזכירה, לפני שנתיים, באפריל 2019, לנתניהו היה 60 חברי כנסת בלי ליברמן, והוא לא צריך להקים ממשלה.
תקו, לא, 60-60 זה ממשלה שלא הושבעה. זאת אומרת, אם יש 60 מתנגדים, זה ממשלה שלא הושבעה.
מה שנקרא עוד חוזר הניגון, אפיס.
נכון.
חזרנו ממש למשבצת א', הכל מההתחלה, והסבות לא עומד להסתיים, ככה זה נראה, אלא אם כן, כאמור, מרץ, כחול לבן, מישהו שם לא יעבור את אחוז החסימה, ואז גוש הימין יקפוץ כנראה ל-62-63, והסיפור בזה יסתיים ותהיה ממשלה.
אפיס?
כן. זה המצב כרגע.
זה המצב כרגע, הערכה שלך?
אני חושב מה שעשה אתמול בנט זה תגובת מנה ל... מה שעושה לו ביבי מדי מערכת בחירות, למשטש, זה שביבי שותה את המנדטים שלו בקשית מדי מערכת בחירות. אז הוא אתמול רץ לערוץ 20, להציג, זה היה דף A4, נדמה לי להדפיס אותו דקה לפני שנכנס לאולפה, רואים את זה. מה שכן, דיברה טל על כחול לבן ומרץ, מי שמסתכל על הסקרים, זה נראה כמו נס, סטטיסטי כזה, שכל המפלגות האלה עם ארבעה מנדטים יעבירו. ולכן מספיק שאחת לא תעבור, על זה בונה נתניהו, לא משנה איזה, כחול לבן, מרץ, רע, לא יודע מה, והוא ראש ממשלה, יהיה לו את ה-61. אני אישית לא זוכר בחירות עם כל כך הרבה מפלגות שממש מתנדנדות על אחוז החסימה. ושם האתגר הגדול, לכן הבחירות, הייתי מסכם היום שהם נראה, זה נראה כאילו או שביבי משיג 61 או שהולכים לסיבוב 5. אני לא רואה, עם כל החרמות, בנט כל הזמן אומר, אני לא מתעסק בחרמות, בינתיים הוא מחרים את כולם. אבל אני לא רואה איזושהי קומבינציה שהצד השני כרגע מצליח להרכיב ממשלה עם כל החרמות שהם עושים.
וצריך להגיד עוד דבר אחד, קרן. נפתלי בנט לאורך שלוש מערכות הבחירות האחרונות התנגד לכל חיבור עם איתמר בן גביר ועם עוצמה יהודית. אתמול, שוב באולפני ערוץ 20, הוא לא פסל ישיבה איתם בקואליציה אחת. עכשיו, ברור שאיתמר בן גביר לא יכול להיות עם מפלגת העבודה ועם יש עתיד, וספק בכלל עם אביגדור ליברמן. אז שוב, הקריצה של נפתלי בנט היא הרבה יותר משמעותית מאשר החתימה הזאת שלו. הוא בעצם אומר לבוחרי ליכוד, אל תאזינו למה שאומר בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו מנסה לשווק את ההצבעה מחל כהצבעה שכוללת גם את בנט בפנים, אז הוא אומר, הוא בעצם מנסה להתכתב עם אותו בייס כדי לנסות למנוע את שתיית הקולות שבאופן מסורתי מגיעה. צריך לזכור, אדם שהיה 21 מנדטים לפני שלושה חודשים, נלחם עכשיו כדי לא להיות
אחד. אני אגיד לכם מה המלכוד בסיפור הזה של בנט, אוקיי? בנט מנסה לשכנע את אנשי הימין שהוא ילך עם נתניהו, אוקיי? אבל אם בנט מנסה ולא ילך עם לפיד והשמאל האיום ונורא. אבל אם בנט ילך עם נתניהו ולא עם השמאל האיום ונורא, אז האנשים האלה כבר הצביעו לנתניהו. שמה הם צריכים את נכון. בנט?
פה הטעות שלו.
אני לא חושבת שצבויה, כי יש אנשים בכל זאת שמעדיפים את בנט על נתניהו. כל העניין למשל בכל זאת של מערכת המשפט, הילד שקד הייתה שרת משפטים, זה מאוד המורשת שלה, זה מאוד הלגסי שלה. זה נכון שעכשיו סמוטריץ' הביא את עורך דין שמחה רוטמן, והוא מאוד רץ על העניין הזה, אבל בכל זאת הוא נתפס כמי שישלט מערכת המשפט, מה שנתניהו לא יכול לעשות, בכל זאת הוא נתפס כיותר נקי כפיים, זאת אומרת, יש בכל זאת את הפלח של אנשים שיעדיפו את בנט ולא את נתניהו, למרות...
אוקיי, חברות.
עוד היה אפשר שאלה, ברשותך קרן.
כן.
ממש שאלה קצרת.
כן.
אחרי שבנט נפרד מהציונות הדתית וסמוטריץ' וכו', יש לו בס ימני היום, או שרוב הקולות שלו מגיעות מערף, רעננה, רמת השרון וכו'? אני שואל לך, יש לו בס ימני, בנט היום?
א', יש ימנים גם ברעננה וברמת השרון.
אין לי בעיה, אבל זה, הם לא...
ודבר שני, אני חושבת ש...
אין מספיק כל כך ימנים בשביל להכניס אותו לכנסת שם.
אני חושבת שבוודאי, שבוודאי שיש. שיש את ה... את המין פילוח הזה, המגזרי הזה של הימין, שהוא ככה בכל זאת לא מוצא את עצמו ברשימה שבצלאל סמוטריץ' הרכיב, אבל רוצה יותר ימינה מנתניהו, אני חושבת שזה קיים.
אוקיי. אני מאוד מודה לכם, ואנחנו ניפגש פה גם מחר, וגם ביום רביעי. יואב קרקובסקי, יודע
קריש. שביום רביעי יהיה פתרון לחדה?
לא, לא חושבת שיהיה פתרון, אבל לפחות יהיה לנו את חופשת פסח לחכות לה.
לנשום
עמוק, בדיוק, כי הבנתי ש...
לא בטוח, אגב.
מה? שמה? לא, יהיו תוצאות...
הם יסיימו לספור לפני פסח?
אני מניחה שהם יסיימו לספור, לא עד יום רביעי בבוקר, אבל בפסח הבנתי שהנשיא לא מתכוון להטיל על אף אחד את הקמת הקואליציה, אז אתם תוכלו לנוח קצת. כן.
ורק כמשפט אחרון על פסח, אני הבוקר קראתי את שלום ירושלמי בזמן ישראל, כותב שביהדות התורה מתקשים להוציא אנשים מהבתים בגלל שהם מעדיפים להוריד אבק ולנקות את הבית לכבוד החג, ולא ללכת, לא לבזבז זמן בהליכה לקלפי. הסמיכות הזאת לחג,
כן.
היא פשוט משנה, היא משנה
מעניין.
באמת, אנחנו, אתה יודע, כן. הראש שלנו בגפין תפיש ובמפרום וכולי.
ובאקונומיקה.
כן.
עפיף אבו מוכתל, שניידר, יואב קרקובסקי, יודעיה קריש חזוני, תודה רבה לארבעתכם.
תודה.
נפגש מחר, אנחנו נלך להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:25 כאן בסדר יום, לצד הפרשנויות הפוליטיות שאנחנו משתדלים להביא לכם מדי יום, כי בכל זאת חלק מהסיפור, אנחנו משתדלים גם לדבר כאן על הנושאים שבאמת מעצבים את החיים שלנו ומשפיעים עליהם, והנושאים האלה כמעט ולא מדוברים בקמפיין הבחירות הנוכחי. גם הבטחות לגבי איך תראה הממשלה הבאה, אנחנו כמעט לא שומעים, כי העיסוק האינטנסיבי הוא בעיקר בפוליטיקה עצמה, אבל אנחנו החלטנו לנסות לדבר על זה. ואחד הנושאים שאנחנו שמים אותו גבוה באתגרים של ישראל, זה מניעת אלימות נגד נשים וילדים, ומניעת אלימות במשפחה בכלל. אומרים שלום לפרופסור קרמית קץ.
בוקר טוב.
אוניברסיטת תל אביב, מנהלת המחקר במכון חרוב. ושלום לנעילה עווד, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות.
בוקר טוב, קרן.
בוקר טוב. אנחנו גם יוצאים משנה, אם אנחנו לוקחים את זה ממרץ 2020 למרץ 2021, אם אנחנו מדברים על שנת הקורונה, שנה שבה הייתה עלייה דרמטית בנתונים על אלימות במשפחה, ספציפית אלימות נגד נשים. אני לא מכירה נתונים על אלימות נגד ילדים, אני מניחה פרופסור קרמית קץ, שאת תוכלי להגיד לנו מה קרה בשנה הזאת. והשאלה שאני רוצה לשאול את שתיכם, זה מה צריך לקרות באמת, כן? לא באזור ההצהרות והעוד העברה של כספית קטנטנה מכאן ולכאן. מה צריך לקרות באמת שבעוד שנה תמונת המצב תהיה אחרת? נעילה, נתחיל איתך.
מה צריך לקרות שהתמונה תהיה אחרת? אני חושבת שצריך לקחת אחריות. לקחת אחריות גם כאזרחים ואזרחיות בתוך המדינה. צריך לדבר על הביל שבחדר, על זה שלא יהיה כיבוש, מיליטריזם וגזענות, כי כל עוד אנחנו מדברים על זה, פשוט זה יעלה לנו ביוקר, באי ביטחון אישי שלנו. זה יפגע בתקציבים של החינוך, זה יפגע בתקציבים של ובמשאבים שהמדינה צריכה להקצות. כל עוד שאנחנו קם, כל שישה חודשים מדברת על בחירות. אז זה גדול מהתקציבים שצריכים להיות מושקעים יותר בחברה, יותר בביטחון האישי של כל אחד ואחת. מאזרחים מן המדינה, ועד כמה וכמה כשאנחנו גם מדברות על המיעוט הלאומי בתוך המדינה, ועל נשים ערביות שיותר הן נרצחות, יותר מ-50% מהנשים במדינה הן ערביות שנרצחות, יותר מ-60% מהנשים שנרצחות הערביות, פשוט אנחנו לא יודעות מה הסטטוס של מקרי הרצח שלהם, זאת אומרת שהפושעים מסתובבים. כל עוד שהמדינה לא אוכפת את החוק, ולא עושה את מלוא המאמצים על מנת לשים את הפושעים בכלא, פשוט אנחנו נשאר לשלם את המחירים.
אני רוצה רגע להתעכב על הנתון הזה שאת מדברת עליו, לגבי, את אומרת שבעצם המשטרה משקיעה פחות מאמצים בפיענוח רצח נשים ערביות?
כן, לצערי. כן, אנחנו מדברות היום על 400 אלף כלי נשק שמסתובב, בלתי חוקי, שמסתובב בתוך הכפרים שלנו והערים. כל יום, מתחילת השנה עד היום, יותר מ-24 צעירים נרצחו במדינה, בחברה הערבית. לא פלא ש-80% מהכלי נשק הבלתי מוכר, זה מגורמי הביטחון ומהצבא של מדינת ישראל. זאת אומרת, בשנת 20 נרצחו 22 נשים, מתוכן 16 נשים ערביות. 70% מהנשים שנרצחו בשנת הקורונה היו נשים ערביות. בדקנו ובחנו את עניין הסטטוס של מקרי רצח. קיבלנו נתונים מהפרקליטות אחרי שהגענו לבית משפט, לחופש מידע, במקרים של 41 מקרי רצח מ-2013 עד היום, אוקיי? לפני 2013 אין את המחשוב של הנתונים, אז לא קיבלנו על 20, עבור 20 מקרי רצח, ואנחנו בחנו מ-2008 עד 2018. ב-41 מקרי רצח, פשוט רק 5 מקרי רצח יש בהם הכרעת דין. 15 מקרי רצח עדיין בחקירה במשטרה. משנת 2013, מה זאת אומרת?
משנת 2013, 15 מקרי...
5, אוקיי. מתוך 41. 8 מקרי רצח עדיין בפרקליטות. משנת 2013, כחלקים מהם, חלק מהם. אז זה אומר שאנחנו חיות את אי הביטחון, את הטרור היומיומי, בתוך החברה, בתוך המשפחה, בכפרים שלנו, בספירה הציבורית שלנו. פשוט אין מרחבים מוגנים לנשים ולאנשים בתוך החברה שלנו.
את עומדת גם בראש המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בנצרת, ואחד הדברים שאתם מנסים לעשות, אני מבינה, זה להכניס תכנים בנוגע לפגיעה מינית לתוך מערכת החינוך. וזה לכאורה משהו שגם לא מצריך תקציבים יותר מדי גדולים, וזה משהו שאפשר לעשות אותו יחסית בקלות, ובכל זאת זה לא קורה.
אנחנו העמותה נוסדה ב-92 ואנחנו מפעילות את מרכז הסיוע בשני המקלטים, אחד מהם חדש שהמדינה החליטה לאור הקורונה לפתוח עוד שני מקלטים. אז אחד חדש מעורב נשים ערביות ויהודיות, ואנחנו זכינו כעמותה להפעיל את המקלט, ויש לנו שתי דירות מעבר. אבל בנוסף לזה אנחנו פועלות מאז ומתמיד בתוך החברה שלנו למען שינוי חברתי. ולצערי, אנחנו גם כאיגוד מרכזי סיוע בנינו כמה פעמים למשרד חינוך. יש אטימות במוחלטת במשרד הזה, שלא מקבלים כל הצעה של תוכניות, לא מאשרים. העניין של העלאת המודעות, שזה יהיה בתוכנית הפורמלית של משרד החינוך, לצערי, אנחנו לא מצליחות להטמיע. זה בלתי נתפס. רק יש את העניין של תוכניות כישורי חיים, 30 שעות מושקעות בכל כיתה בבתי הספר שלנו. 30 שעות, שעת מחנכת.
את מדברת רק על בתי הספר בחברה הערבית או בכלל?
לרוב זה בחברה הערבית, אבל גם בכלל אין תוכנית פורמלית של משרד חינוך למיגור אלימות. זה לא כמו תוכנית של לימודי עברית ולא אנגלית ולא מתמטיקה. אין תוכניות כאלו. יש מבצעים חד פעמיים, כן. של שבוע למניעת אלימות.
ואת אומרת, זה משהו שהוא חייב להיות חלק מתוכנית הלימודים.
בטח, בטח. על מנת להביא את השינוי, לשנות את המאזני כוח, לדבר על שוויון בין המינים, לדאוג לחיות בכבוד של כל בני אדם, צריך להטמיע את השיח מהגנים. לא כן. רק לחכות להרצאה ולהרצאה שם.
כן, האמת שזה באמת ברמה זה... הכי הכי בסיסית, באמת של כבוד אחד לשני, של איך מדברים, של איך מתנהגים, של מתי לא זה לא. בואי תישארי איתנו.
ואנחנו,
כן.
רק רציתי לציין, בחנו את התוכניות של המועצות המקומיות הערביות, האם זה על סדר היום שלהם בחברה הערבית, עשינו מחקר בקרב 14 מועצות מקומיות. לצערי, שום תוכנית, אפילו בתוכנית של 922, תוכנית האתגרים, יש אך ורק תוכנית אחת מאושרת של, של ירוק, מסלול ירוק, שזה אך ורק מדבר על אינטרנט בטוח. שום תוכנית אחרת לא נמצאת במסלול הירוק של האתגרים של 922.
פרופסור קרמית קץ, אני עוברת אלייך ומחדדת או מרחיבה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, לגבי ספציפית הפגיעה בילדים, שהרבה פעמים היא קשורה.
לגמרי, לגמרי. אני קודם כל רוצה להצטרף לפרספקטיבה המאוד חשובה שהקולגה היקרה שלי מעלה, ולהוסיף את הדבר הבא. תקשיבו, במדינת ישראל מעל 30% מהאזרחים הם ילדים. בשנת 1989 חתמה מדינת ישראל על האמנה לזכויות הילד. מה היא עשתה בפועל מבחינת חקיקה, מבחינת התאמה של שירותים ומשאבים לילדים? כלום ושום דבר.
כלום? זה אומר שום ד... ממש שום דבר?
שום דבר. Okay. אין נראות לזכויות ילדים, ועוד מעט אני אתן גם נתונים על מה שהיה בקורונה, שזה פשוט ממחיש לנו את המצב הגרוע מאוד של ילדים במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד את הדבר הבא. כדי להגן על ילדים, צריך שתהיה אחריות של גוף מתכלל. שאלת מה הדבר הבא שצריך לעשות? להקים גוף מתכלל. אי אפשר שמשרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרד הרווחה, כל אחד יפעל בבקום, הילד הוא אותו ילד. ואם יש ילד שמגיע לרופאת ילדים, ויש לה כמה סימני שאלה, אבל הם לא מספיקים כדי להציל חובת דיווח. וגם למורה יש כמה סימני שאלה, אבל גם הם לבד לא מספיקים לחובת דיווח. אבל אם ביחד תהיה להם מערכת שהם יוכלו לתקשר אחת עם השנייה ולהתייעץ אחת עם השנייה, אנחנו נוכל לזהות יותר טוב ילדים, אנחנו נוכל לטפל יותר טוב בילדים, ואנחנו נוכל סוף כל סוף להתחיל להשקיע גם במניעה, כי המשאבים שכן מושקעים בילדים במדינת ישראל, הם רק לזיהוי ולטיפול. הם קודם כל מעט מאוד, אבל רק לזה, ולמניעה לא מושקע כלום. עכשיו, הקריאה הזאת,
ורגע, אני רוצה רגע להבין את זה בצורה מעשית. את אומרת שהמניעה, או לפחות העצירה של זה בשלב מאוד ראשוני, כן, ולא בשלב שההתעללות או הפגיעה נמשכת כבר שנים, הייתה יכולה להתקיים לו מורה, רופאת ילדים, יועצת, היו חשופים לאותו מידע? זה בעצם מה שצריך להיות? צריך להיות איזשהו גוף?
צריך להיות תקשורת, גוף שמתכלל את המערכות השונות.
ולמה זה בעצם לא קורה?
יש הרבה תירוצים, קרן.
מה, העניין של הפרטיות קודם כל?
יש תירוצים של פרטיות, והסוגיית הפרטיות הרי הוכיחה את עצמה בקורונה כלא רלוונטית במדינה הזאת, אז אני חושבת שלפחות בשביל להגן על ילדים שווה לעבור את הגבול הזה, ואנחנו נגן על המון ילדים, כי כמו שנעילה מדברת על אלימות במשפחה, וכמו שאת אמרת, קרן, יש שם ילדים, יש שם ילדה בת 5 שהייתה עדה לרצח של אמא שלה, יש שם ילדים שהיו קשורים בזמן שאמא שלהם נרצחה, אנחנו מבינים שהילדים חיים שם וחווים את הזוועות האלה, והמערכת הזאת צריכה באוטומטית להיות מחוברת ולהגיב ולטפל בילדים, כי לא הגיוני שיועצת מלווה ילד ומנסה לסייע לו ולעזור לו, אבל היא פועלת בוואקום והיא צריכה איתה סיוע של עוד מערכות. כמו גם לא הגיוני שמערכת המשפט פועלת בוואקום, והיא לא חושבת שיש לה אחריות חברתית כלפי הכרעות דין או החלטות של פרקליטות לגבי סעיפי שום כאלה ואחרים. כל החלטה של מערכת יש לה משמעות גם עבור הילד וגם עבור כל הילדים האחרים שמסתכלים על מקרים מסוימים, על המשפט ההזוי בעילה אסורה בהסכמה, וחושבים שאוקיי, אז אין להם למה לספר כלום ושום דבר.
כן, אז את אומרת גוף, קודם כל גוף כזה שירכז, טוב, אני כבר רואה את קרב הסמכויות, מי יהיה מוכן לוותר על סמכויות פה, הרי הם לא מצליחים להקים ממשלה, אז הם יקימו בתוכה גוף, הם רק, סליחה על הציניות, הם רק ינצלו את זה להוציא עוד כספים, זה החשש שלי.
נכון, 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 אבל במדינה מתוקנת...
יש מודלים כאלה שעובדים בעולם?
בכל העולם, בקנדה ככה עובדים. יש מערכת אחת שמסונכרנת עם ילדים ומשפחות, כנ"ל גם בגרמניה, כך שיכולה להיות תקשורת רציפה וישירה בין הגורמים השונים, וכאשר ילד עובר הליך משפטי ארוך במיוחד, המורה שלו מעודכן בנוגע לנושא הזה, על מנת שיוכל לקבל תמיכה יחסית, ואפילו לקבל תקציב מהממשלה להום סקולינג. אז זה לא דבר שקיים בחלל, צריך לעשות אותו פה וחייבים לעשות אותו פה, כי אם יש משהו שתקופת הקורונה לימדה אותנו, זה שאנחנו חייבים ביום שאחרי, והלוואי ותהיה פה איזושהי יציבות פוליטית, כי החוסר היציבות הפוליטית הזאת פוגעת בצורה דרמטית בילדים ובנשים במדינת ישראל. ובעצם מה שראינו בתקופת הקורונה, שבעוד הייתה עלייה בפגיעות כלפי נשים, הדיווחים אודות פגיעות בילדים ירדו בצורה מדאיגה. עכשיו, בגל הראשון אמרנו, אוקיי, אז ייגמר הגל, אולי ילדים יבואו ויספרו לנו. אבל גל שני וגל שלישי, וילדים למדו לשתוק.
אז רגע, אני רוצה להבין מה שאת אומרת. את אומרת חד משמעית, לא מדובר כאן במגמה משמחת של ירידה בפגיעות בילדים. מכל ההיכרות המקצועית שלי, וזה המקצוע שלך, אני יכולה להגיד בוודאות שלא מדובר במגמה טובה של ירידה בפגיעות בילדים, אלא פשוט בגלל שהילדים שותקים ולא מספרים. בגלל זה הירידה.
בדיוק, אנחנו רואים בעצם שני דברים חשובים. אחד, זה שבעצם כל גורמי הסיכון לפגיעה בילדים עלו בצורה דרמטית. אלימות כלפי נשים, סטרס הורי, מצב כלכלי קשה של הורים, ניכור קהילתי, תחרות על משאבים וגזענות, שגם היא מייצרת רעל, היא חוויה רעלנית עבור ילדים בחברה בה הם חיים, וכל אלה יוצרים בעצם סיכון מוגבר לפגיעה בילדים. אבל במקביל, מה אנחנו רואים? שילדים למדו לשתוק. ואני חייבת להגיד שבכמה קבוצות מיקוד שערכתי, עם ילדים וילדות, לא גם בארץ, אלא גם בעולם, ילדים בעצם אומרים לנו, תקשיבו, אנחנו הבנו מכם שאנחנו הכי פחות חשובים, אנחנו צריכים לא להדביק, אנחנו לא רלוונטיים מבחינת הזכויות שלנו בבית ספר. אין לנו למי לספר, כי תחשבי על המצב הנוראי שילדה קבולה בתוך בית סגור עם הפוגע שלה, ואין לה גם משאבים להיות חלק מהזום.
זה מה שילדים מספרים לכם?
כן.
זה נורא. זה נורא. זה הדבר הכי שובר לב. זה נורא.
אנחנו למדנו שאנחנו לא חשובים, והם גם התייחסו לכל מיני קמפיינים שהיו למלחמה בקורונה, והם אמרו, מדברים על הסבא והסבתא, מדברים עלינו כמפיצי חיידקים, אבל אותנו לא רואים. אנחנו לא חשובים, והם שותקים. הם למדו לשתוק.
כאילו להעלים את עצמם, לא להטריד עוד יותר את העולם בקיום שלהם.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. לגמרי, ואין לנו דרך להגיע אליהם. וזה עוד פעם מגיע לאחריות של ממשלה, כי בקנדה ובגרמניה, אחרי הגל הראשון שהבינו שילדים שתקו ולא יצאו החוצה, הם הבינו שהם צריכים להגיע לילדים, ושאין דבר כזה שלילד לא יהיה גישה לאינטרנט. אבל במדינת ישראל, יש לנו המוני ילדים, יש לנו חוסר שוויון הרי מזעזע. יש לנו המון ילדים שאני לא מדברת בכלל על מחשב אישי. אין להם בכלל גישה לאינטרנט, אז הסיכוי שלנו לראות אותם, לסייע להם, להגן עליהם, רק הוכיח לנו בתקופת הקורונה, שכל עוד לא תהיה פה ממשלה שתיקח אחריות, שתקיע כסף, דרך אגב לא הרבה כסף, כי עולה הרבה יותר יקר לטפל בילד שנפגע, מאשר למנוע את הפגיעה שבו. אז פשוט למנוע את הדבר הזה, ולהנגיש את העזרה לילדים, זה חובה מוסרית. אי אפשר בפחות מזה.
זאת המשימה של הממשלה הבאה. זאת חייבת להיות משימה של כל ממשלה הבאה. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, באמת, לא, אבל משרד לענייני ילדים זה פתרון, או שזה רק להוציא עוד כסף ואפשר לעשות את זה בתוך המערכות הקיימות, רק צריך לחבר אותם?
זו שאלה טובה. אני חושבת שהמודל בגרמניה הוא לגמרי מדבר על המשרד לענייני ילדים ומשפחה. הוא בעצם מתכלל ביחד גם פגיעה בילדים וגם פגיעה בנשים, וזה מודל ששווה ללמוד אותו, והוא עובד מאוד טוב. אבל אפשר בהחלט גם לעשות משהו אחר שמתכלל מערכות שונות, כמו למשל מוקד 105, שפועל היום ובעצם נלחם בפגיעות מיניות בילדים ברשת. והוא מתכלל בריאות ורווחה וחינוך, עובד בצורה מצוינת. אז אפשר ללמוד גם את המודל הזה ולראות איך אפשר להרחיב את זה לכל המנעד של הפגיעות בילדים.
טוב, אנחנו מבטיחות כאן להמשיך ולטפל בזה ולדבר על זה, ולהזכיר לפוליטיקאים, שזה אחת המחויבות הכי גדולות שלהם. אני מאוד מודה לשתיכם, נעילה עוואד, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות, פרופ' כרמית כץ, אוניברסיטת תל אביב, מנהלת המחקר במכון חרוב, תודה רבה לכן.
תודה רבה.
תודה רבה, פרסומות, ותכף נחזור. 10:46 כאן בסדר יום, שלום לרב אריה מונק.
בוקר טוב, לך ולמאזינים.
מנכ״ל עמותת בית חם. זה המשך ישיר, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע את השיחה הקודמת שלנו, אנחנו דיברנו כאן עם פרופסור כרמית כץ, שהיא מנהלת המחקר של מכון חרוב, עוסקת בפגיעה בילדים, ועם נעילה עוואד, שהיא מנכ״לית עמותת נשים נגד אלימות. ובהמשך ישיר, ודיברנו על זה שאין מענים, ואף אחד מהפוליטיקאים לא מדבר על זה בקמפיין, וילדים זה אולי הסקטור הכי פחות מושגח ומוקפד ומטופל אצלנו, למרות מה שאנחנו חושבים. ואיתך אנחנו הולכים לדבר על קבוצה שהיא אולי לפעמים עוד יותר חומקת מהעין. ואלה נערים ונערות חרדים וחרדיות. ספר לנו קודם כל על בית חם. אתם בעצם הערן של החברה החרדית, אפשר להגדיר את זה ככה?
אפשר להגיד שאחד הפעילויות שאנחנו עושים זה קווים חמים, אבל זה לא ליבת הפעילות. ליבת הפעילות של בית חם זה שיקום תעסוקתי למוגבלים נפשית ולא רק. אנחנו מלווים כל יום 1,400 אנשים בכל רחבי הארץ, בכל המגזרים. בית חם יש לו גם מרפאות לבריאות הנפש ומרפאות לטיפול בילדים, נשים ונערות נפגעי טראומה מינית.
בחברה החרדית, נכון?
לא בלבד.
לא בלבד. ואיך הגעתם, ואיך בעצם גיליתם או הבנתם שבתקופת הקורונה יש מספר הרבה יותר גדול של נערים ונערות חרדים וחרדיות שנפגעו?
אז ככה, אם אנחנו מדברים רגע על תקופת הקורונה, אז תקופת הקורונה ברור שהביאה אירוע גדול מאוד, שלצערי הרב מה שאני פוחד זה שגודל האירוע הזה לא בא לידי ביטוי בצוק העיתים שלנו, שאנחנו, כל הקשב הציבורי נמצא בכלל בבחירות ובדברים אחרים. אבל יש הרבה מאוד נפגעים ונפגעות מהקורונה, גם בהיבט ובהקשר של הפגיעות המיניות, דברים שאנחנו יודעים שגילוי הרעות שקורה במשפחה אין דרך לדעת, ואנחנו יודעים שיום יום, שעה שעה, ילדים וילדות ממשיכים להיפגע, ובוודאי בתקופת קורונה שבה אנשים סגורים בבתים ואין יכולת אפילו לצאת ולדווח ולדבר, אז בוודאי שרמות הפגיעה הן גדולות מאוד. אבל אני רוצה לדבר איתך, קרן, על פגיעה שהיא הרבה יותר מהותית. יש לנו בשנת תשפ"א נכנסו 170 אלף ילדים לכיתה א'. זה 170 אלף ילדים שלא יודעים לקרוא. זה 170 אלף ילדים שלמדו לקרוא במרחבים קולים ובזומים. זה 170 אלף ילדים שלא הייתה להם אינטראקציה חברתית. ואנחנו כעם שהוא סטארט-אפ ניישן, עם הצבא הכי טוב בעולם, עם מערכת בריאות הכי טובה בעולם, אני שואל, מי הולך לטפל בכל הילדים האלה? 170 אלף ילדים, וזה רק ילדי כיתות א'.
פה אתה פותח את זה בכלל, אתה אומר, יש כאן 170 אלף ילדים בכלל, באשר הם.
שכבת גיל שלא יודעת לקרוא, ואני לא רואה שום תוכניות של משרד החינוך שהולכים לטפל בעניין הזה. עכשיו, יש לנו נטייה כישראלים שסבלו שנה מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת, באמת, בלי ציניות. כמה שיותר מהר אנחנו רוצים לחזור לשגרה, אז אנחנו רואים ברים נפתחים ואולמות וכיסות ושמיים פתוחים, והנה הבגץ נותן לשמיים להיפתח על חשבון הווריאנטים שיכולים להיכנס כאן. ואני שואל, מי מרים את הדגל? ולמעשה אני אומר, אני מרים דגל וקורא כאן בתוכנית, אני חושב, המואזנת ביותר, ברדיו. התוכנית המצוינת שלך.
תודה.
מה קורה עם 170 אלף ילדי כיתות א', ולא רק? מי הולך לטפל בזה? עכשיו, מה יקרה לנו?
לא, זה לכאורה משרד החינוך, זה לכאורה מאוד פשוט, אבל אתה אומר זה פשוט לא קורה, אני לא רואה שאף אחד יושב וחושב הלך לטפל בזה, זה בעצם מה שאתה אומר.
כן, מדברים על הכלכלה שלנו שנפגעה ויש תוכניות, אני לא רואה אף אחד שמדבר על הפגיעה המהותית שלנו, שזה הילדים שלנו, זה העתיד שלנו.
אני רוצה ברשותך כן להחזיר אותך לעניין של הפגיעה בחברה החרדית בנערים ונערות שנפגעו מינית מקרובי משפחה ונערים ונערות בסיכון. המענה לקבוצה הזאת הוא דל יותר?
המענה בעיניי, אם אני מדבר רגע על...
היכולת שלהם להגיע היא קשה יותר?
אז אני אתן לך את התשובה המדויקת. לפני שבית חם, באמצעות מחלקת בליבנו ובנפשנו, שזה השמות של המחלקות שמטפלות אצלנו בנפגעי טראומה מינית, לפני שאנחנו היינו בשטח, היה נהוג שיש מושג שנקרא קופות טיפול, שאנשים טופלו לא במכונים מסודרים, אלא בצורה ספורדית במחלקות הרווחה. כשאנחנו התחלנו לטפל בעניין הזה, אז קודם כל אנחנו הרמנו את הכפפה יחד עם ביטוח לאומי ועם קרן רש"י, צריך להזכיר אותם כי הם עשו עבודה טובה לפני 12 שנים. ובמגזר הדתי החרדי, אם זה מה שככה מעניין, הוא מגזר מאוד עדרי. או שלא מטפלים בכלל, או שמטפלים ויש שיטפון. אנחנו לבד טיפלנו ביותר מ-1,200 ילדים, נשים ונערות. זאת אמירה. כלומר, בציבור הזה כשהדברים קורים, הם קורים.
כלומר, אתה יכול להגיד שיש בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, אני לא יודעת באיזה פרק זמן, שינוי באופן שבו החברה החרדית מתייחסת לפגיעות האלה, ויש עכשיו נכונות הרבה יותר גדולה לדבר ולטפל על זה?
בהחלט.
לדבר ולטפל בזה?
כן, אני אתן לך דוגמה שאולי ככה תנגיש קצת לך ולמאזינים על מה אני מדבר. אנחנו עושים קורסים לדיינים ולרבני שכונות, בנושאים של להבין מה הם בעיות נפשיות מכל הסוגים, דיכאון, אנורקסיה, סכיזופרניה, שהם פשוט יבינו את המושגים, כי בסוף היום, כשבא אדם לרב עם שאלה,
זאת אומרת, אתה אומר, הרבה פעמים הם לא יודעים מה יש להם, הם לא יודעים אפילו לתת את המונח למה שהם סובלים ממנו.
נכון. ואז אנחנו נותנים, יש לנו סדנה מאוד מובנית של שישה מפגשים, ובמפגש השישי שאלתי את הרבנים אם יש עוד נושא שהם היו רוצים לשמוע. אני מדבר איתך על 150 דיינים של בתי דין, תדעת, גם מהסגורים היותר אלה שפחות בקשר עם המדינה, וביקשו לדעת על נושא של פגיעות בילדים, על נושא של חובה דיווח, על נושא של פדופיליה, על נושא של נטייה הפוכה. פתאום אתה רואה שהרבנים רוצים לדעת, כי אין שום עניין לטייח את העניין, את הדבר הזה. יש לנו מאות ואלפים של נפגעים, ושום רב נורמלי, שפוי, לא מוכן שזה ימשיך לקרות. אני חושב שאם יש בעיה שכן צריך לטפל בו, והיא בעיה קשה בעיניי מאוד, זה הבעיה של החוק הישראלי.
אבל אתה לא חושב שיש תופעה של השתקה בתוך החברה החרדית? תראה את הסיפור של משי זהב, אנחנו מכירים את זה מכל כך הרבה מקרים. חברות סגורות נוטות להיות חברות משתיקות. בטח חברות סגורות שהציווי הדתי בהם הוא מאוד חזק, והעניין המיני נתפס כ, אתה יודע, משהו אפל, אסור וכך הלאה.
רגע, בואו נפריד בין הדברים, כי אני חושב שיש פה קצת ערבוב. המגזר החרדי הוא מגזר שלא משתיק, אלא הנושא בכל המגזרים הוא נושא מושתק. היו לנו בשנים האחרונות הרבה מאוד פוגעים, לא מהמגזר החרדי, שכל הנושא הושתק, ואחרי שנים אמרו, איך יכול להיות שהוא פגע?
לא, אין ויכוח, זה לא קרב על איפה משתיקים יותר. חלילה, אתה לא צריך לשכנע אותי שמשתיקים פגיעה מינית שנעשית בעיקר על ידי אנשים רבי כוח. אבל השאלה אם החברה החרדית באמת נמצאת במקום אחר בהקשר הזה היום.
להפך, המגזר החרדי נמצא במקום 180 מעלות מאיפה שאת מתארת. כי במגזר החרדי מי שנפגע זה הילדים שלו. וכשהילדים שלך נפגעים, מנהיגי הקהילות חייבים לעצמם להגן על הילדים. כי בוא תביני, היום זה ילד שאתה לא מכיר נפגע, מחר זה הנכד של הרב או הבן של הרב. ולכן אנחנו עושים המון המון פעילויות קהילתיות למנוע מהפוגעים להמשיך לפגוע, ואין השתקה. אני חושב שהנושא הוא נושא מושתק, אבל אני כן הייתי רוצה לחזור.
אבל לצערי נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, אנחנו נשמח לשוחח איתך בעתיד שוב. לא, פשוט יש לנו 10 שניות עד שנכנסות את החדשות.
170 אלף ילדי ישראל, מי מטפל בהם? זאת הקריאה שלי להיום.
הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, חג
שמח. חג שמח. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף שעה שנייה, ששם אנחנו נמשיך לדבר איתכם, הציבור, על הבחירות, וגם על אנדומטריוזיס, וגם על סגירת תיק נווה, פרסומות, חדשות, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
כאן רשת בית, קרן נויבך. כאן רשת בית.
סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
ב-11 ו-4 דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שני בשבוע, תכף נדבר כאן על סגירת התיק נגד אפי נווה ואתי קרייף, האם זו טעות של הפרקליטות. אחר כך ממשיכים לדבר איתכם, הציבור מדבר ומדברת, יהיו כאן שתיים, עורכת הדין מזי תזזו, מדינה ונואל הייב, כל אחת עם הזווית שלה לקראת הבחירות האלה. איך תצביע החברה הערבית? אולי אחת השאלות הכי מעניינות בבחירות האלה, זה גם יכול להכריע איך הם יראו. נשמע וגם בעניין הזה וגם על אנדומטריוזיס. אחת מתוך 10 נשים 10% מנשים חולות באנדומטריוזיס, ובכל זאת, זו מחלה שעד עתה לא הוכרה בסל הבריאות. הרבה רופאים לא כל כך מבינים במה מדובר, לוקח המון זמן להבחן אותה. המון המון נשים סובלות ממנה ומהנזקים שלה ומרגישות שזאת מחלה כמעט לא מושתקת ולא מדוברת. אספר לכם אנקדוטה קטנה שחיפשנו רופא או רופאה לדבר איתם בנושא, התברר שכמעט אין רופאות נשים שמטפלות באנדומטריוזיס. אולי זאת הסיבה למה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, המחלה הזאת הייתה לא מוכרת ולא מדוברת ולא מובנת. אנחנו נרחיב על זה עם שתי נשים שחולות בה ועם רופאה. אומרים לפני הכל שלום לדוקטור עידו באום. דוקטור עידו באום?
כן.
עידו, איתנו?
אני איתכם, כן.
אבל עוד לפני כן אני מתנצלת, אנחנו נפנה לאסף פוזיילוב, אנחנו מיד איתך. שלום לאסף פוזיילוב.
שלום, שלום, כן.
אנחנו ממשיכים יחד איתך, לעקוב אחרי המשפט על האסון בנחל צפית, עדותה של נועם המדריכה והיום החקירה הנגדית, על ידי עורך הדין אורי קורב, מה הוא מנסה בעצם להשיג בחקירה שלו?
כן, מאחר שזו עדות מאוד מאוד מרכזית במשפט הזה, שבו נהרגו 9 נערות ונער, ואורי קורב מייצג את יובל כאן, ראש מכינת בני ציון שנאשם בהריגה ברשלנות, הוא בעצם מנסה להוכיח בחקירה הנגדית המאוד צולבת וקשה הזאת של אותה מדריכה צעירה, להוכיח שהיה לה חלק בהוצאת הטיול הזה, שהיה לה חלק בעצם בסופו של דבר גם בירידה לנחל, שהוביל על המוות של העשרה, להוכיח שהיא מרגישה אשמה, הוא כל הזמן בעצם מנסה לדחוק אותה למקום שבו היא תגיד שהיא מרגישה אשמה. הוא שואל אותה על האחריות שלה, הוא שואל אותה בעצם למה הסכמת לצאת לטיול, הרי נועם היא כמעט הגורם היחיד, או לא כמעט, בעצם הגורם היחיד בתוך מכינת בני ציון, מכינה שפעלה 11 שנה, עם המון המון ניסיון בהוצאת טיולים, עם ראש מכינה, סגן אלוף במילואים, מאוד מנוסה, מאוד אהוב, מאוד נערץ, והבחורה הצעירה הזאת שהייתה אז רק בת 22, היא בעצם הגורם היחיד בתוך המכינה שניסה לעצור את הדחף הזה, לצאת
בכל מחיר, ובגלל שהיא היא הייתה היחידה שניסתה לעצור את זה, אז הוא מפיל עליה את האחריות ושואל אותה למה בכלל יצאת לטיול. זה די מדהים העניין הזה.
בדיוק. כן. והיא בעצם עונה, היא ענתה גם הפעם פשוט בדמעות, היא פרסה בבכי, והיא אמרה, אחרי שניסיתי כל מה שיכולתי כדי למנוע את הטיול הזה, ואחרי ששמונה אנשים כל הזמן אומרים שאני לא בסדר, ואני מרגישה מטומטמת, ואני מרגישה שאני פה זאתי שלא מבינה שום דבר, כי כולם אומרים לי הכל בסדר, הכל בסדר, אז בסופו של דבר נכנעתי. היא גם מספרת על ההערצה הגדולה שלה, ואגב, לא רק שלה, של כל אנשי המכינה לדורותיהם, לראש המכינה מאוד מאוד קריזמטי ומאוד מאוד דומיננטי. אז שואל אותה אורי קורב, אם את כל כך, אם את מבינה שזו הייתה טעות כל כך גדולה מיד לאחר שנהרגו 10, למה חזרת לעבוד במכינה? אז היא אומרת, אני הייתי עדיין תחת איזושהי השפעה שזה מקום רציני וזה מקום שאני מאמינה בערכים שלו, אבל עברו מאז 3 שנים ובדיעבד היה לי זמן כדי לקחת צעד אחורה, לנשום ולהבין מי האנשים שאיתם אני עובדת. ובהקשר הזה אני רוצה בעצם להזכיר את הפרסום שלנו משבוע שעבר, אצלך בתוכנית הפרסום הראשון, תחקיר חילוץ מכינת בני ציון, שנה בדיוק לפני אותו אסון, אותו טיול בדיוק, פרסמנו את עיקרי תחקיר החילוץ של המכינה, חילוץ מורכב מאוד, שערך 10 שעות, והמחלצים כתבו בתחקיר שלהם שהם שוב ושוב חשו שאנשי המכינה משקרים להם בזמן אמת, בזמן החילוץ, ומסתירים בעצם את הבעיות האמיתיות, והם גילו עוד ועוד כשלים איומים ונוראים, בין היתר צעירה תיכונית שחטפה מכת חום, ורק אחרי יותר משעה שעתיים וחצי, שהיא מכת חום, בחום של 45 מעלות, וכל המכינה בעצם מתפזרת. שלושה נעלמים, ארבע קבוצות שונות, רק אז הם דואגים להתקשר ליחידת החילוץ. פרסמנו גם את התגובה של ראש המכינה לחילוץ הזה, תגובה שהקטה בהלם, בזעזוע, בתדמה, את אנשי יחידת החילוץ המאוד מקצועיים. אמרו לי גורמים בכירים ביחידת החילוץ, שהתגובה של ראש המכינה שנה לפני האסון, זו תגובה מזעזעת של אדם שלא מבין דבר בטיולים, והם פשוט תפסו את הראש ואמרו, הבן אדם הזה האשים בחילוץ המורכב את אותה תיכוניסטית שהתייבשה, כי היא לא שתתה לילה לפני.
לילה לפני, כן, זה היה הטיול.
כי היא לא שתתה באותו. בדיוק, כי היא לא שתתה לילה לפני. וזה הוביל בעצם לסכנת חיים של כל התיכוניסטים שנה בדיוק לפני אסון צפית.
ונזכיר עוד בהקשר הזה את מה שעלה גם בעדות של נועם דור, והיא מציינת את זה גם הבוקר, זה את הלאג, הלאג שהיא חטפה על זה שהיא חשבה שזה מסוכן לצאת לטיול. הם פשוט חשבו שהיא, הם צחקו עליה, להגו לפחדים שלה, כינו אותה היסטרית, ואתה יכול לגמרי לראות איך נערה בת 25 פשוט התקפל מול הסמכות של השניים האלה. תודה רבה.
אגב, נראה אגב שזה נמשך עכשיו, היא הולכת לחכה גם 8 שעות ברציפות, בידי אורי קורב, תובע מאוד מאוד מנוסה ומשופשף ומתוחכם, והחקירה הזאת מאוד לא נעימה, בטח לא לה, אבל גם מאוד לא נעים לצפות בה.
כן, אני מתארת לעצמי. תודה רבה, אסף פוזיילוב.
תודה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום, קרן.
מתנצלת שהמתנת. הפרשן המשפטי של דמרקר, מרצה למשפטים במכללה למנהל. האמת שהשיחה הזאת עם אסף מעלה לי כל מיני שאלות משפטיות שהייתי רוצה לשאול אותך, אבל אין לנו זמן לצערי. אבל אני חושבת על המקום הזה של העדות שעומדת עדה על דוכן העדים, והיא לא יכולה להגיד את הדבר הכי טבעי ואנושי שכל אחד מאיתנו היה מרגיש לו היה במקומה, שהיא מרגישה אשמה. ברור שהיא מרגישה אשמה. אבל בגלל שזה בית משפט, היא לא יכולה להגיד שהיא מרגישה אשמה, נכון?
נכון, היא יכולה להגיד את זה, אבל זה לא כל כך טוב.
בדיוק. טוב, בוא נדבר על סגירת התיק נגד אפי נווה ואתי קרייף. אתה כותב בדמרקר, טעות פחדנית של הפרקליטות. כי במה היה צריך להאשים אותם, את השניים? אני רוצה לומר בסוגריים שאני מלכתחילה סברתי שעניין השוחד הוא מופרך, כי אי אפשר לבוא בטענות לשני אנשים שהם מקיימים יחסי מין מרצונם החופשי כשהם בגירים. וזה אפילו מגוחך להאשים את קרייף בכך שהיא שחדה אותו במין. וזה שם את שניהם, זה שם אותה גם בסיטואציה של ברור מהי, כן? ואז עולה שאלת ההפרת אמונים.
אז רגע, קודם כל, גם אם התפיסה מקבל ליברלית, ואני לא אוהב להגדיר את עצמי פמיניסט, אז בוא נגיד כאדם שתומך באג'נדה פמיניסטית, וגם אם השאלה באמת ששני אנשים מקיימים יחסי מין, מי נותן למי מה, אז בוא נניח את הדבר הזה הצידה לרגע, ונקרא את ההחלטה. ונקרא את התפיסה שממנה גם יצאה הפרקליטות לדרך והתחילה החקירה הזו, נגיד משהו על נושא השוחד המיני. אני חושב שאפשר, אם חושבים שיש בסיס לדבר הזה, להביא גם את הנקודה של השוחד המיני לבית המשפט. יש פה סיפור עובדתי. הסיפור העובדתי זה שאתי קרייף מגישה מועמדות לשיפוט, בזמן הזה היא פוגשת את אפי נווה פעם ראשונה בכנס מקצועי, כשהוא יושב ראש ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין, תפקיד בכיר ואיש חשוב, איש שטוב להכיר. עכשיו פה נשים לרגע בצד את האינטרסים ונגיד שכנראה יש בין השניים משיכה והם נפגשים, הם מפגש אינטימי, כל זה כתוב בהחלטה של הפרקליטות, ואחר כך במשך שנתיים שומרים על קשר שהפרקליטות מגדירה אותו פלרטטני, בעיקר בהודעות אחד לשני, אבל הקשר הזה עובר למדרגה הרבה יותר אינטנסיבית של פרירטות ובקשות, כשאפי נווה הוא כבר יושב ראש הלשכה ובעל השפעה מאוד חזקה על מינוי שופטים, ואתי קרייף גם צריכה אותו. עכשיו, לפי התיאור של הפרקליטות, לא שלי, בנקודה הזו גם הקשר עובר להיות יותר אינטנסיבי, וגם נולד המפגש האינטימי השני בין השניים, שקורה בדיוק כשאתי קרייף ממש צריכה את המעורבות של אפי נווה, שהפרקליטות עצמה אומרת, זו מעורבות מאוד משמעותית, שמובילה בסוף למינוי שלה. זמן קצר אחר כך הקשר ביניהם ניתק לחלוטין. אני חושב שהעובדות האלה הן עובדות שיכולות לספר סיפור, שהפרקליטות עצמה קוראת לו סיפור מעורב. יכול להיות שיש שם, יכול להיות, די ברור שיש גם משיכה מינית בין שני האנשים, אבל יש גם אינטרסים אחרים, וברגע שיש גם אינטרסים אחרים לא לגיטימיים, זה צובע את מערכת היחסים המינית בצבע, שאני חושב שאת ההכרעה בו, שהיא הכרעה מסובכת, לא נעימה, צריך להשאיר לבית המשפט, היא לא יכולה להישאר.
אני רוצה להגיד רק בהקשר הזה, וזה לא עניין משפטי, אני גם לא משפטנית, ואני גם אין לי את היכולת לשפוט את זה בעיניים משפטיות, אבל אני רוצה כן להתייחס לזה בעיניים אתיות, מוסריות, חברתיות. מה שאתה עושה זה אתה לוקח את המין ואתה הופך אותו לקומודוטי, לסחורה. ובעצם שם את קרייף כמי שנותנת את הסחורה שלה בחינם, כן? ולכן וזו בעצם עבירת השוחד. ויש בעיה מאוד גדולה להתייחס למין כאל סחורה.
אני מסכים איתך לחלוטין. אני לא חושב שזה קייס טוב. אני חושב שזה קייס לא נעים. אני גם מרגיש שלפרקליטות לא נוח להביא אותו לבית המשפט. אבל יכול להיות, למרות שלא היינו רוצים לחשוב ככה בשנת 2021, שזה הסיפור מסרטים שראינו באתיז. ושתפיסת העולם של אנשים שעשו את מה שהם עשו, היא לא התפיסה המתקדמת שאת ואני היינו רוצים לראות בכל מה שקשור ליחסי ימין. יכול להיות שזה המצב.
אוקיי, עכשיו...
ואז יש כאן שוחד. אבל בסדר, בואי נקבל את הגישה היותר מתקדמת ונעמיד אין שוחד. אי אפשר ללכת עם תיק השוחד, ואז אנחנו עוברים לסוגיית הפרת אמונים, שפה גם הפרקליטות אומרת, יש ראיות ללכת לבית משפט על תיק של הפרת אמונים. אפי נווה מקיים יחסי אמין עם השוטר.
זה בעצם השאלה הגדולה. למה לא הלכו כאן על הפרת אמונים כשברור לחלוטין שזה לא תקין מה שקרה פה וזה לא חוקי, לא יכול להיות שהוא מעורב במינוי שלה והם שוכבים. זה נורא פשוט אפילו.
פגיעה, לא סתם, פגיעה בתואר המינוי של שופטים במדינת ישראל. יש 800 שופטים, הם צריכים להיות...
כן, זה באמת, אז למה פה לא? פה בעיניי הקשר הגדול של הפרקליטות, מה?
בגלל, אני מסכים איתך, בגלל שהראיות בתיק הזה הושגו בעקבות פריצה לטלפון הנגד של אסי נווה, שהגיע לידי הכתבת הדס שטייף, שפרצה לטלפון, העבירה את המידע לפרקליטות, שלחה איתו לבית המשפט.
אבל הוא אומר, למברגר, שאם זה היה שוחד, אפשר היה להשתמש בפרי העץ המורעל, כך זה נקרא, וכאן לא. למה? הפרת אמונים זה לא מספיק חמור?
אני חושב שהפרת אמונים זה מספיק חמור.
זאת אומרת, הוא בעצם מקטין ומגמד את...
מה שאני חושב, ועל הטעות בעיניי בהחלטה. הפרת אמונים בעיניי זה עבירת שחיתות חמורה, במיוחד כשאנחנו מדברים על הפרת אמונים שהביאה למינוי שלא כדין של לכאורה של שופטת במדינת ישראל, לנדרגר, המשנה לפרקליט המדינה, אומר, לא, אם זה היה שוחד, היינו מבקשים להגיש את הראיות האלה למרות שהם הושגו תוך פגיעה בפרטיות, כיוון שזה רק הפרת אמונים, בשקלול אנחנו חושבים שצריך לסגור את התיק. זו בין הטעות בשיקול דעת, טעות חמורה בשיקול דעת, ויותר מזה, זה הולך נגד מגמה שלמה. שנים הפרקליטות הולכת לבתי המשפט ומגישה ערעורים עד בית המשפט העליון כדי להבהיר כמה עבירת הפרת האמונים היא עבירה חמורה. בשנים האחרונות שרים ובכירים הלכו לכלא רק על הודעה בעבירת הפרת אמונים. היה שר תיירות במדינת ישראל, סטס מסז'ניקוב, שהלך לכלא ליותר בשנה בעסקת טיעון על עבירה של הפרת אמונים, והנה באה משנה לפרקליט המדינה ואומר, הפרת אמונים זה...
כן. ואיזה מסר הזאת... זה מעביר בתיקים אחרים, כמו למשל תיק ראש הממשלה, שזה מה שהם חושבים בפרקליטות על הפרת אמונים.
זה בדיוק המסר, ואני מזכיר לך שעורך דינו של... אפי נווה, הוא גם אחד מעורכי הדין של ראש הממשלה.
דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דמרקר, מרצה למשפטים במכללה למינהל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לך.
דקות, מחר הולכים לקלפי, כן כן, זה קצת מוזר, נכון? אנחנו לא מרגישים את ההתרגשות הזאת של בחירות. ואנחנו מדברים כאן מדי יום במהלך השבוע הזה, וגם בשבוע שעבר, איתכם. מאזינים ומאזינות, על מה אתם חושבים, מה אתם מרגישים ועל מה אתם הולכים להצביע. אז נגיד הבוקר שלום לשתיים, שלום לנואל הייב.
שלום וברכה.
עצמאית, מנהלת פרויקטים בתחום החינוכי החברתי, הייתה גם יועצת לקידום מעמד האישה בכפר, לא כתוב לי פה, כפר טובה?
כפר טובה, כן. נכון.
צויה.
זה היה בעבר התפקיד, היום אני רק עצמאית בתחום ניהול פרויקטים בתחום חינוך
וחברה. ונגיד שלום לעורכת הדין מזי תזזו מדינה.
בוקר.
שהיא עורכת דין לענייני מקרקעין.
אמת, כן. באמת, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, נתחיל איתך, נואל. למי תצביעי? או שלא מספרים? זה בסדר לא לספר, מותר.
כן, בסדר, כן, מותר וחוקי. אני רק מצביעה למפלגה הערבית בטח, שתייצג אותי בממשלת ישראל או במדינת ישראל.
הבחירות האלה אחרות מבחינתך? מבחירות קודמות?
כן, ברור שהן אחרות ושונות. כאילו עדיין אנחנו לא יכולים להגיע לתיק או הרבה בחירות אחת אחרי השנייה.
את מרגישה עייפות? שנמאס?
נכון. אני מרגישה שאנחנו ממש במשחק פוליטי גדול. כל פעם אנחנו חוזרים על אותה עשייה, לא מתקדמים, מתלבטים, רק אנחנו סובלים, במיוחד גם כי אזרחים ערבים ומחכים לפתח אור כל פעם, אבל זה עדיין זה הולך ומתרחק האור הזה.
את מעורבת פוליטית ככה בשגרה?
כן, לא באופן פורמלי, אבל זה ביום יום שלנו, הפוליטיקה.
כל הזמן, את אומרת, אי אפשר לא להיות בעצם, החיים שלנו כאן.
כן, נכון.
מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה שהממשלה הבאה תעשה?
צדק חברתי, פשוט מאוד. חלוקת משאבים שווה, שוויון זכויות. אני מרגישה כל הזמן שהייתה הדרה מקוונת, גם למייצגים הפוליטיים שלנו, גם לנו כחברה ערבית, האלימות הצפה ברחוב הערבי, בחברה הערבית, רוצים שזה יסתיים. תוכנית עם חזון עתידי, שאנחנו נהיה חלק, ושנהיה ככה על המפה הפוליטית החברתית הקיימת פה בארץ.
את רוצה לראות את המפלגה הערבית שתצביעי לה חלק מהממשלה הבאה?
כן.
ואם זאת ממשלת ימין?
חשוב לנו ככה להיות, מה זה ממשלת ימין ומה זה ממשלת שמאל, גם מבחינתי כאזרחית ערבייה פה. שניהם יחזבו, גם זאת וגם זאת.
גם זאת וגם זאת, אומרת, זה כבר לא משנה מבחינתי. אני רק רוצה שיהיה לי חלק בדבר הזה שמבחינתכם הוא מובן מאליו, את אומרת.
כן, מבחינתי זו הייתה כאילו השכחה מקוונת כל הזמן, מכל הממשלות של המדינה.
את חושבת שהרצון הזה לראות מפלגה ערבית בתוך הממשלה זה משהו שהוא חזק בחברה הערבית בבחירות האלה?
זה שאיפה של כל אחד. אנחנו אחרי יותר מ-70 שנה במדינה, דור חדש, רוצים, אנחנו ביחד, כאילו זה, אנחנו קיימים פה. ואנחנו צריכים להתקדם, להשתלב. היום יש דור חדש שרוצה לחיות. לחיות בכבוד, בזכות מלאה ושלימה, שנהיות שווים ואזרחים מן המניין, לא בתחתית קו העוני כל סוף שנה.
כן.
אנחנו בתחתית, האזרח הערבי הוא ב-20% הזה.
אני יכולה להתחרות בך.
אז זה טוב, אז עורכת הדין מזית עזאזו מדינה, את יכולת, את מוזמנת עכשיו באמת להצטרף ולהגיד איפה זה, הדברים האלה שנואל מדברת עליהם, איפה את?
תראי, נואל די משקפת את התחושות הפנימיות גם אצלי. אני יכולה, אצלי, אצל מכריי, מקורביי, בוא נאמר שעד למועד זה לא ממש ברורה לי הבחירה שלי מחר.
את לא יודעת למי את הולכת להצביע עדיין.
יש כיוונים, זאת אומרת... עוד לא גמרתי בדעתי למי להצביע, אבל התחושה של הייאוש, אני אדבר על עצמי דווקא מהמקום של הפחד אפילו, פחד בכמה משורים, פחד מהמציאות, המציאות העכשווית, שהיא לא התחילה בקורונה, השיא שלה אולי מתחדד בקורונה, ועם גלי המחאה ש... אנחנו רואים אותם בצמתים מרכזיות, אבל המציאות היא נהדרת התייחסות בשטח הפוליטי כבר המון זמן. זו תקופה לא מבוטלת שקיים נתק מוחלט בין הרצון והצורך של העם, והצורך הוא כבר צורך קיומי. אני מדברת על המקרים שפוגשים אותנו בשגרה, של האלימות שגואה. נועל דיברה על זה במגזר הערבי. אז זה מזמן כבר חוצה גבולות. זאת אומרת, האתגרים הם חוצה גבולות, הם לא במגזר הערבי בלבד. הם יותר משמעותיים, יותר כואבים, הם יותר מדוברים. אבל היום אנחנו גם פוגשים את זה במרחב הציבורי של כולנו. האלימות המשטרתית, אם אני אדבר על הקהילה שאני משתייכת אליה, בעל כורחי, כן? בגלל הצבע המאוד בולט שמייחד אותנו.
יוצאי אתיופיה.
הקהילה יוצאי אתיופיה, כן. אז זה מזה עשור שאנחנו זועקים בכל מקום על האלימות המשטרתית, על כוח האדם והאנושי שקיים בשורות המשטרה, והתעלמות מוחלטת, אגב, לא של הזירה הפוליטית, על זה אני לא מדברת, כי זה רחוק מהממרנו, אבל של מי שיושבים איתך בתוך העם. אבל מה שכן, ביום שזה נוגע באמת באליטה או בבורגנים שצועקים רק לא ביבי, ותכף נדבר גם על לא רק ביבי הזה, ברגע שזה נוגע בהם, אז בעצם כולם צריכים לצעוק, גם האתיופים שהבאנו אותם לפה, צריכים לבוא לפה ולהתייצב בכיכרות איתנו. כשאנחנו הפכנו מכוניות, או התמונות שהוצגו, זה כאילו מישהו הפך מכונית, כי הוא הגיע לקצה היכולת שלו, ואנחנו יכולנו להבין אותו. אבל הציבור לא יכול היה להבין, והיה לו יותר נעים ונחמד לקרוא לנו האלימים. אותם האתיופים הנחמדים שכל כך...
אז זאת אומרת, רק כשזה נוגע לקרב הפוליטי על נתניהו, פתאום נזכרו לקרוא לכם ושאלו, למה אתם לא באים למחאה?
נכון, לא, לא כשזה נוגע לביבי, כשזה נוגע לציבור שהוא אנטי-ביבי, כשזה נוגע לכל אותם שיושבים וצועקים, במקום לבוא, הייתי מצפה, בוא נאמר כך, הייתי מצפה מאותו הציבור, ואין לי טענות כלפיו ספציפית, אבל זה ציבור שהיה אפשר לנצל, או היה יכול לנצל את מעמדו, את האינטליגנציה שבו, את היכולת לדבר.
את ההון הפוליטי, את ההון החברתי.
ולבוא ולהגיד, אני פה נלחם למען, לא למען עצמי, לא כשזה נוגע בי וכואב לי, אלא למען אותם החלשים, למען כל הסיסמאות שאני צועק עליהם, צועק אותם עכשיו, פתאום כשאני צריך את כולם, ערבות הדדית. ואז, הייתי באה גם אני, במציאות שנורא קשה לקבוצה שאליה אני משתייכת, שזה גם עצמאים, גם בעלי ילדים, תינוקות, זאת אומרת, ממש תינוקות בבית. וצועקת.
לצערי, נגמר לנו הזמן.
אוי, אוי, אוי. אז מה נצביע מחר?
אז זהו, מה תצביעי מחר?
אני יכולה להגיד דבר אחד מאוד 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 בולט. אצלי, אני לא אצביע ביבי, למרות שמצביעה ותומכיו יהללו את היכולות וההישגים הכבירים החוצה מישראל, אבל הבית זועק, הבית בוער מבפנים, בכל היבט, בבריאות, בחינוך, זה הדבר הכי חשוב, ולכן אני אצביע או ליאיר לפיד, או ליאיר לפיד.
אוקיי. נואל היי מכפר טובה ועורכת הדין מזי תזזו מדינה, אני מאוד מודה לשתכן, צאו להצביע כולם מחר, תודה רבה. פרסומות ואנחנו תכף חוזרים. 11:32 כאן בסדר יום. אחת השאלות הגדולות זה איך, לאן ילכו המנדטים שהגיעו בבחירות הקודמות לרשימה המשותפת. אין רשימה משותפת בבחירות האלה, יש מה שנקרא המשותפת ורם, ולצלול יותר לעומק כדי להבין מה באמת מטריד את החברה הערבית. 20% מאזרחי מדינת ישראל בדקות הקרובות בעזרת שלוש נשים. שלום ובוקר טוב לדוקטור מהא קרקבי סבח. הלו? תכף.
כן, קרן, בוקר טוב.
הלן. מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת בן גוריון. שלום לדוקטור נסרין חדד חג'יחיה. מנהלת תוכנית יחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה, ושלום למייסל ג'לג'ולי, יושבת ראש נעמת במרחב המשולש הדרומי.
שלום, שלום, בוקר טוב.
תשמעי, מייסם, אני אוחזת בידיי את התחקיר שעשינו איתך ב-20 לפברואר 20. אוקיי?
כן.
לפני הבחירות הקודמות. ואמרת, אז התהליך הזה של השותפות היהודית-ערבית לא נדחה על ידי הערבים, נדחה על ידי כחול לבן, אבל זה לא סותם את הגולל על השותפות הערבית-יהודית. כחול לבן עשו מעשה שלא יעשה כשהם טרקו את הדלת חזק בפני איימן עודה והמשותפת, והם עשו את זה לכל הציבור הערבי. ובעצם מה שקרה אז מוביל אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום, בדיוק.
בדיוק.
נכון?
בדיוק ככה, נכון מאוד. נכון מאוד. אני גם חושבת שהגולל עדיין לא נסתם על שותפות ערבית יהודית.
לא, אבל מבחינה פוליטית, אני מדברת על...
אבל מבחינה פוליטית, מה שיקרה מחר, הוא לדעתי האישית, הוא יהיה אסון. מבחינת ההצבעה של הציבור הערבי.
למה אסון?
הציבור הערבי, בגלל שהמפלגות הציוניות דחו את השותפות הזו, אנשים מרגישים מיואשים, אנשים לצערי הרב, הרבה אנשים לא יצאו להצביע, כי מבחינתם, אם הייתה תקווה לשנות את המצב ושאנחנו נהיה חלק מקבלת החלטות וקביעת מדיניות, החלום הזה נוגז, אנשים לא מטומטמים, אנשים יודעים שזה לא יקרה בבחירות האלה, ולכן הם לא יצביעו הפעם. הם יצביעו ברגליים, אחוזי הצבעה יהיו מאוד נמוכים, הייצוג שלנו מאוד חשוב, הייצוג הערבי בכנסת מאוד חשוב, אבל ברגע שהייצוג הזה לא יקבל ערך מוסף, בנוסף, במובן הזה שלהשפיע ולהיות חלק מתהליכי קבלת החלטות, כי כשאנחנו מדברים על שינויים שעוברים על החברה הערבית בשנים האחרונות, אז אחד הדברים המרכזיים זה הנושא של קבלת החלטות ושותפות. זה מה שנתניהו ועבאס ניסו לשחק על
מנסור עבאס, כן.
מנסור עבאס, כן. ניסה לשחק על הסנטימנט הזה.
ואת חושבת שזה... אז זה בדיוק העניין. היד המושטת הזאת של נתניהו, הנה אני מציע סוג של שותפות, עבאס אומר, תהיה לי איתו סוג של שותפות, זה לא עבד? לא עובד?
אני לא חושבת שזה היד מושטת של נתניהו, זה יותר חלומות של מנסור עבאס, חלומות שלא יתגשמו, והוא כבר טרק את הדלת בפניו במערכת הבחירות הזו. והוא אומר במפורשות שלא תהיה שום שותפות, אני גם מאמינה שלא תהיה שום שותפות בעתיד. הוא כאילו היה משחק בידי נתניהו, נגמר השיחוק הזה, ואז זרק אותו. וכל השיח הזה שמתרחש בחברה הערבית היום, אני לא חושבת שאנשים מאמינים שבאמת ובתמים נתניהו יפתח את הזרועותיו בפני מנסור עבאס ובפני המאוחדת או התנועה האסלאמית. אז לכן אני מאוד סקפטית, מאוד סקפטית בנושא הזה, ושוב אני אומרת, גם המפלגות הציוניות, ולא כמו שהסקרים מנבאים, הם לא יקבלו המון מנדטים בחברה הערבית, אין מהירה מהמצביעות.
זאת אומרת, אנשים פשוט יצביעו פחות.
אנשים יצביעו פחות, דפוסי ההצבעה שלהם לא ישתנו מהותית. כאילו מתחלקו, רוב יהיה לרשימה המשותפת החדשה, שהיא כוללת שלושה מפלגות, ומנסור עבאס גם יעבור לדעתי את אחוז החסימה, אבל זה כל הרשימות האלה, לא יעלו על 11 מנדטים לדעתי, וזה מבחינתי זה כישלון אדיר, כי היינו ב-15 מנדטים
כן.
כבר.
ואנחנו... ברור לחלוטין, אני פשוט רוצה, כי אנחנו צריכות להתקדם. דוקטור נסרין חדד חאג' יחיה, כשהבוחר או הבוחרת הערבייה הולכים מחר לקלפי, מה הכי מטריד אותם? מה הכי מעסיק אותם?
אני חושבת שהבעיה שהכי מטרידה היום את הציבור הערבי, אני אגיד את זה בשלוש מילים, ואלימות, אלימות ועוד פעם, אלימות לצערי. המדינה לא הזכירה לטפל באתגר הזה כשהיא עוד הייתה ניתנת לטיפול, והיום אנחנו רואים בעצם, אנחנו קמים כל בוקר על חדשות שהילדים או שהנערים והצעירים שלנו נהרגים בתוך הבתים, אם בעבר לא היה בטוח להסתובב ברחובות ביישובים הערביים. היום אפילו הבתים שלנו, לצערי, הם לא מבצר, הם לא מקום בטוח. אז זו הסוגיה הראשונה שהחברה הערבית עסוקה בה. אבל צריך לזכור שקרן, שאנחנו לא מדברים פה על הבעיה, זה סימפטום. זה סימפטום למצב הכלכלי הקשה שהחברה הערבית סובלת ממנו. אם לפני משבר הקורונה כ-47% מהמשפחות הערביות חיו מתחת לקו העוני, אנחנו עדיין לא יודעים מה המספרים המדויקים, אנחנו עוד לא יודעים מה העומק נזקי משבר הקורונה, אבל אני בטוחה שהמספרים האלה יהיו הרבה יותר גבוהים. אנחנו נחצה את ה-55% להערכתי לגבי העוני, שיעורי העוני בחברה הערבית. מערכת חינוך שלא תפקדה בשנה האחרונה ולא תפקדה גם לפני משבר הקורונה. מעסיקה את החברה הערבית, מעסיקים גם סוגיות נוספות, כמו למשל תפקוד השלטון המקומי ושיפור ברמת השירותים, חידוש תוכנית החומש, מצוקת הדיור. מאות אלפי אזרחים ערבים הולכים לישון כל יום כשהם יודעים שחרב הרס הבית שלהם ממש יושב וזה יכול לקרות להם בכל רגע. ואני רוצה להתחבר לדברים של מייסם, גם העובדה שהקול שלנו, הכוח של הציבור הערבי, לא תורגם לכוח פוליטי אפקטיבי, זה משהו, אז בעצם אנחנו נמצאים במובן מסוים במבוי סתום. אנחנו לא הצלחנו לתרגם את הכוח הפוליטי העצום שהיה לנו לכוח פוליטי אפקטיבי, שנשב ושבמסגרתו נוכל לשבת סביב השולחן של מקבלי ההחלטות. אנחנו מבינים, הציבור הערבי, כשהוא הלך והעלה את שיעורי ההצבעה מ-49% לפני כשנה ל-65%, הוא עשה את זה לא כדי להביע רעיון מופשט, הוא עשה את זה מסיבה אחת ביחידה. הוא אמר כי הוא רצה להיות חלק מהמשחק הפוליטי בישראל. הוא מבין שהדרך היחידה שלנו להשפיע על העתיד שלנו ושל הילדים שלנו זה רק תוך ללקיחת חלק אקטיבי במשחק הפוליטי בישראל. כן. לצערי הרב, הציבור הערבי קיבל סתירת לחי שעד היום מהדהדת, והיא באמת תגרום לצלילה.
אז ומהנקודה הזאת אני רוצה ללכת אלייך, דוקטור מהא קרקבי סבח, ולשאול, מה יקרה להערכתך בגלל סתירת הלחי הזאת, כמו שמתארת אותה דוקטור נסרין חדד חג'י? קודם כל, האם את מסכימה? ולמה זה יוביל להערכתך?
אבל התמונה לדעתי היא הרבה יותר מורכבת, אפילו גם בשאלה המאוד עקרונית שלך. בכלל, אם יהיה שיתוף באיזשהו יום, אנחנו מתקרבים למציאות המשותפת הזו בתוך המדינת ישראל. זאת שאלה מאוד מאוד עקרונית, אבל אני אגיד לך משפט אחד לגביה. להגיע למציאות שהיא מציאות משותפת, זאת לא רק קשורה ברצונו של המיעוט הערבי וביכולתם של הפוליטיקאים הערבים להגיע למציאות הזו. זאת שאלה שהיא הרבה יותר קשורה במוכנות של האוכלוסייה היהודית לוותר על התהליכים המשמעותיים שקורים בשנים האחרונות, וזה החלשות הדמוקרטיה, זה ההימנה, זה ההדתה. כלומר, אלו תהליכים מאוד משמעותיים שרק מרחיבה את הסיכויים שבכלל שבתוך מדינת ישראל יהיו שיתופי פעולה בין קבוצות שונות שאינם עונים על הקריטריונים המאוד משמעותיים של ההגדרה הפוליטית והגדרת הזהות בתוך האוכלוסייה הישראלית. ולכן אלו תהליכים
אבל,
מאוד
אבל זאת, 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 זאת המציאות, הציבור הישראלי הולך ימינה.
נכון, אבל השאלה היא, אם הוא הולך ימינה, אז מה קורה בתוך גבולות מדינת ישראל, שלא כולם יהודים ולא כולם ימנים, ואיך זה יבוא לידי ביטוי בתוך המציאות, גם הפוליטית, אבל גם החברתית וכלכלית. לשאלתך, מה יקרה מחר? לדעתי התמונה של מה יקרה מחר היא הרבה יותר מורכבת מסתירת הלחי שהמשותפת קיבלה, היא הרבה יותר מורכבת גם מההתפצלות של הרשימה המשותפת, היא מורכבת מכל מיני גורמים. קודם כל אנחנו מדברים על שרשרת של בחירות מאוד מאוד מעייפת, וגם מבחינת הציבור הערבי אין בה כל חידוש. זאת מערכת בחירות שגם נתפסת בקרב הרבה ערבים שהיא בין הימניים של האוכלוסייה היהודית, ובעצם אין מה לחדש, אין מה להוסיף, אין כאן מאבק אידיאולוגי חשוב שיוציא את האוכלוסייה הערבית מהבתים. אבל גם תוסיפי לזה שזה קורה גם בתנאים מאוד מעייפים כלכלית וחברתית כתוצאה מהקורונה. לא מעט משפחות ערביות שילמו גם מחירים בריאותיים, ויש כאלו שנפגעו קשות ברמה הכלכלית, ויש בין עייפות בתוך האווירה הכללית, בתוך האוכלוסייה הערבית, ונוסיף לזה כמובן את סוגיית האלימות, אבל גם סוגיית ההתפצלות והשפע הפנימי. זאת אומרת, ההתפצלות של רע וההוצאה של והעובדה שהיא יצאה מתוך השותפות שלה עם הרשימה המשותפת, היא רק העצימה והבליטה את השסעים הפנימיים. האוכלוסייה הערבית אף פעם לא הייתה אוכלוסייה הומוגנת, מבחינת האידיאולוגיות הפנימיות שלה. אבל העובדה שרע עכשיו היא הכריזה על עצמה כמישהי שבוחרת לעצמה איזושהי אלטרנטיבה בשיח הפוליטי שהיא רוצה לנהל, היא רק העצימה ופתחה פתח להעלאת את השסעים הפנימיים על פני השטח. זה יכול להוביל, לדעתי, מוקדם מדי לנחש מה יקרה מחר.
Okay.
אני לא הייתי חודה,
כי זה יכול דווקא להוביל להוציא אנשים להצביע בגלל השסעים הפנימיים, וזה דווקא יכול להרחיק את האנשים מלבוא מחר ולהצביע. לדעתי זה טיפה מוקדם מדי, אבל אנחנו יודעים ששיעורי הצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית הם לא כאלו גבוהים,
כן.
וככל שהשסעים הפנימיים והמאבקים הפנימיים הם יותר חריפים ועולים על פני השטח, לאורך השנים למדנו שזה דווקא פוגע באחוזים.
אני מאוד מודה לשלושתכם, היה מאוד מעניין. מייסם ג'לג'ולי, יושבת ראש נעמת במרחב המשולש הדרומי, דוקטור מהא קעקבי סבח, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, ודוקטור נסרין חדד חאג' יחיא, מנהלת תוכנית יחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה.
תודה קרן.
תודה, תודה.
פרסומות, ותכף נחזור. 11:48 כאן בסדר יום. לא נותר לנו הרבה זמן, אבל אנחנו בכל זאת רוצות להתחיל לעסוק בנושא שאנחנו מבטיחות לחזור עליו גם בהמשך. נגיד שלום לשתיים, לדוקטור מיכל זייצ'ק, מומחית באולטרסאונד גניקולוגי בית החולים שיבא. שלום.
שלום.
ובוקר טוב לרוני מזעקי.
שלום.
חולה באנדומטריוזיס. רק נאמר שמשרד הבריאות הכיר ממש לאחרונה, לראשונה, באנדומטריוזיס כמחלה כרונית, אחרי שנים. ורוני, את ילדה, נערה, נכון? בת 16?
אני בת 17.
17, שחולה באנדו, אם אפשר להגיד, לתקצר את זה, כי זה ארוך, וככה זה גם כינוי החיבה למחלה הלא מחובבת הזאת. מה זה אומרת להיות חולה באנדו?
זה מלווה בהרבה קשיים. זה כאבים יומיומיים, שהרבה פעמים משתקים. זה בחילות, עקאות, ובעיקר הרבה בירוקרטיה מול, מול כל התפסים והדברים שצריך להגיש בשביל לקבל את הזכויות שהן מגיעות לך.
למה יש כל כך הרבה בירוקרטיה?
בעצם...
כי מה? כי הרופאים לא מבינים? כי זה לא מוכר? כי מה?
אנדומטריוזיס מאבחינים אותה בעצם לרוב בממוצע של איחור של 10 שנים.
וואו.
מה שאומר שצריך לעבור הרבה בדרך כדי בעצם לקבל את ההבחנה שמתאימה לך.
Mm-hmm.
אני אישית עברתי יותר מ-20 משפוזים במשך 6 שנים. וזה בעצם מלווה בהרבה תסכול, כי המחלה הזאת קשה להבחן אותה בלי ניתוח, וצריך המון כוח ולהמשיך. למרות כל הסקות
20 משפוזים במשך 6 שנים, תסליחי לי שאני חוזרת לזה, וכמה זמן, ולקח 6 שנים עד שאמרו לך שזה מה שיש לך?
לקח 4 שנים.
4 שנים, ו4 שנים זה בעצם לא לדעת ממה את סובלת.
כן, עברתי הרבה משפוזים, והייתי בהרבה מחלקות בכל הארץ של גסטרו, חשבו שיש לי בעיות במערכת העיכול, ואחרי שהכל, ראו שהכל תקין כביכול, טענו שזה פסיכוסומטי, ולצערי לא לכל אורך הדרך מינו לכאב שלי. ורק אחרי 4 שנים, אמא שלי שמעה על המחלה, וזה יום אחד הגעתי לאשפוז, כאבים נורא נורא חזקים, והחלטנו שבודקים את זה, וזה אכן היה אנדומטריוזיס.
דוקטור זייצ'ק, למה זה ככה? והסיפור של רוני הוא לא ייחודי. זה סיפור של מרבית אנשים.
לצערנו זה נכון. העיכוב בהבחנה של אנדומטריוזיס נובע משני דברים. גם ממודעות נמוכה או חוסר מודעות, גם באוכלוסייה הכללית וגם לצערי בקרב חלק מהצוותים הרפואיים. וגם כי ההסתמנות של המחלה היא מאוד מגוונת. רוני בעצמה מספרת שהיא הייתה אצל רופא גסטרו, אני מניחה שרוב התלונות שלה קשורות למערכת העיכול. הכאבים הקלאסיים של אנדומטריוזיס הם כאבים מאוד חזקים בווסת. מותר שיהיה כאבים בווסת, אבל כשאישה יומיים בחודש לא מצליחה לצאת מהמיטה, משהו פה לא בסדר. אבל לא כל אנשים מרגישות הכאבים הקלאסיים. יש נשים שכואב להם לפני ווסת או אחרי ווסת או בביוץ או ביחסי מין. יש נשים שיש להם יותר תלונות שקשורות למערכת העיכול, כמו כאבים ביציאות בווסת, או שלשולים בווסת, או דימום רקטלי, או תפיחות של הבטן, או בחילות או עקאות. יש כאלה שיותר סובלות ממערכת השתן, יש כאלה שסובלות יותר מכאבים ביחסי מין, ויש כאלה שבכלל הבעיה שלהם היא פריון.
Mm-hmm.
אז נשים מגיעות למגוון רופאים, בהתאם להסתמנות שלהם ומה שהן חושבות שמפריע להם יותר, ולוקח לפעמים הרבה זמן להבחן.
וחלק מהעניין קשור אולי, אני לא יודעת, אנחנו כשחיפשנו מומחית לדבר איתה, אנחנו נתקלנו בעיקר ברופאים גברים, לקח לנו הרבה זמן עד שמצאנו אותך בקיצור. ואולי בגלל שיש עדיין רוב לגניקולוגים, המחלה הזאת לא דוברה ולא הועברה ולא התייחסו עליה ברצינות? כי זה נשים שסובלות ממנה?
יש, זה נכון שיש הרבה גניקולוגים גברים ויש הרבה גניקולוגים שעוסקים באנדומטריוזה שהם גברים, אבל כשמגיעים לגבר שמתעסק עם אנדומטריוזה הוא עושה לך את האבחון. הבעיה היא שלא כולם מודעים לאופציה הזאת. היום אנחנו התקדמנו מאוד 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 באבחון.
כאילו זה לא הגיוני שיהיה גניקולוג שלא ידע מה זה אנדומטריוזיס.
אז לא כולם מודעים לזה באותה מידה, ושוב אני אומרת, כשאישה באה ואומרת יש לי כאבים בווסת, יותר קל להבחן. כשאישה באה עם בעיות פריון, אז בדרך כלל יותר עוסקים בנושא הפריון שלה. עכשיו, לגבי האבחון, חשוב לי להגיד שהאבחון הוא בעצם מורכב משלושה שלבים. זה קודם כל לשאול את השאלה, את האישה את השאלות המתאימות. גם אם אישה באה עם תלונות של מערכת עיכול, צריך לשאול אותה לגבי הווסת. מבדיקה גניקולוגית, רגילה וסטנדרטית, אבל שוב, מישהו מיומן שיודע לזהות מוקדים, ומאולטרסאונד. שאולטרסאונד באמת עושה פריצת דרך בשנים האחרונות, כי היום אנחנו יודעים לזהות חלק גדול, לא את כל האנדומטריוזיס, גם באולטרסאונד.
אוקיי, אז נאמר שוב, שממש לפני שבוע ימים, משרד הבריאות הכיר לראשונה באנדומטריוזיס כמחלה כרונית, שזה עכשיו התבטא גם בתקרת השתתפות עצמית ומימון תרופות בסל הבריאות, מה שלא היה לפני כן, ואני מבטיחה שאנחנו נחזור לזה. נגמר לנו הזמן עכשיו, ממש רק נגענו. אני יודעת כמה זה מעסיק. הרבה מאוד נשים. אני מודה מאוד לשתיכם, רוני מזעקי. ודוקטור מיכל זייצ'ק, מומחית באולטרסאונד גניקולוגי. ורוני, תרגישי טוב. בריאות.
תודה רבה.
תודה רבה לשתיכן. רק נאמר שמחר, ב-10 בבוקר, יש לנו את מהדורת הבחירות של סדר יום, ולצידי יגיש את המהדורה, איש שאתם מכירים איך נאמר, רקע מעט שונה, מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. אז קודם כל יש לו קול מאוד רדיפוני, זה אתם יודעים כי שמעתם אותו מתראיין, וחוץ מזה יהיה מעניין לבחון אותו גם הפעם כמראיין ולא רק כמרואיין. הוא יגיש לצידי מחר את מהדורת הבחירות של סדר יום, שתתחיל מחר ב-10 כמובן, אתם תלכו להצביע ואחרי זה תבואו לשמוע אותנו, או להפך. נגיד תודה לעורכת מריטוש ממטרני, המפיקות דנית שוקון ידידיה ושירלי וייל אברמוביץ', על הביצוע הטכני קרן בר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש כאן מחר ב-10, שיהיה לכם המשך יום טוב, תשמרו על עצמכם, להתראות.